אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
שלום לכם, אנחנו עם עוד צפת, פודקאסט, הזירה מבית כיכר השבת, השבוע
די אקטיה ווידאו. התחלת נכון, כבר טוב.
טוב, מה שלומך?
בסדר, אתה אבל זה שצריך להגיד הגומל השבוע,
עוד רגע,
לא?
עוד רגע נדבר על עזה, אני רוצה לפתוח דווקא עם החזית הצפונית, ואנחנו רואים את הירי שמתרחב, והכתב"ם עד אזור הקריות, ואתה נמצא יום יום בצפון, מבקר אותנו פעם בשבוע שבועיים כאן בירושלים, העסק מתחמם? אתה יודע, אני אשאל ככה. חיזבאללה מורתע? היה לי היום דיון עם...
הוא מורתע כמו שחמאס מורתע.
הוא אומר לי, זה לא מדויק, ותוקפים שם בבתים. אמרתי לו, בינתיים אנחנו עשרות אלפי תושבים שפונו מהבתים שלהם. ישראל מורתעת לא פחות מחיזבאללה, ואני אומר את זה לא מעין מקצוענית, אלא כאזרח.
קצת יותר אפילו הייתי אומר. תשמע, העובדתית, קריית שמונה אין אנשים, במטולה אין אנשים, בקיבוצי הצפון אין אנשים. אז מי מורתע פה בדיוק? מי מורתע פה?
אני שואל אותך.
אני, בוא, אני לא אחראי על ההרתעה.
אני לא מבין גדול בצבא. פאי שנמצא שם בצבא יום-יום, לא יודע, כאזרח זה נראה לא טוב.
זה לא טוב, תקשיב. אנחנו אומנם צודק מנחם הורוביץ בזה שאומר לך שאנחנו תוקפים. אכן, ישראל משתמשת בלא מעט אש, אבל זה לא נראה שזה מה שעושה את ההבדל המשמעותי.
זו לא המלחמה שמדברים עליה. כשתהיה מלחמה בצפון...
לא, מה פתאום? זה אפילו לא קרוב.
בדיוק.
בוא נקווה שזה יישאר כך.
אמר לי, כמה מדרור, פי 10 מרצועת עזה. לפחות.
לפי הערכות של ישראל, בהחלט מדובר בדבר שהוא הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה מהאתגר בדרום.
טוב, נעבור לדרום?
אתה, כתבת לדרום.
לא, פעם ראשונה יש משהו שאני העסקתי אותך.
תשמע.
במלחמה הזו אני ברצועת עזה, ואתה בתשע משתזף.
היית לפני בעזה. ספר לנו, מה ראית שם?
ראיתי הרבה. ו... אני אגיד לך כך, אנחנו כבר שבוע מתווכחים דובר צה"ל מתי אני אכנס, והכניסה שהציעו הייתה כניסה לא באמת כניסה, וכשקיבלנו את הכניסה שדרשתי אותה, ביקשתי אותה יותר נכון, והיא כניסה עם סיכון מחושב, אני קורא לזה. זאת אומרת, נכנסנו לאזור של לחימה, שמענו את הירי סביבנו, את ההפגזות, ויממה לאחר מכן שמענו, קיבלנו את הודעת דובר צה"ל שבאותו מרחב שהיינו עם חטיבת יפתח, חיסלו מחבלים שעברו מבית לבית, היינו במקום, מה שנקרא, שטח אש, אבל עם סיכון מחושב, יכלנו להיכנס יותר עמוק, ואז זה באמת היה להיכנס לסכנה אמיתית הרבה יותר גדולה,
וזה כבר לא.
לא יודע אם לא, אבל אולי זה יקרה בפעם הבאה. ואני אגיד לך כך. קודם כל, אם אתה רוצה לשמוע את הקטע, מה היה לנו בכניסה, חיכינו זה שעה וחצי מהמתוכנן, כי היה איזשהו מדע מודיעיני שחיכו להוריד אותו. ונכנסתי עם האפוד על החולצה הלבנה, ורגע לפני שנכנסנו לרצועה, שאנחנו כבר רושים על הכלים הצבאיים, הקצין, רב-סרן טירן, לא, אומר לי, איך תשים את המעיל חזרה? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אם יראו אותך, יש צלפים שמחכים אם תפוס את הרגע שאולי נצליח להוציא חטוף. יראו פתאום מישהו עם חולצה לבנה יושב על ימר.
וואו.
זה חבר'ה שיכולים לראות אותנו.
לחשוב שאתה
ולא
חטוף.
ולא לראות בחיילים, כי הם מחכים לראות את החטוף שיעבור פה את הגבול. ולכן, שים מהר מייל שחור חזרה, שמנו את המיילים, ואז הוא אומר לנו ככה, אני זכות המשפט. לא הוא, אולי קצין אחר אמר לנו את זה בהדרכיו, לא בציניות, בכי אמיתי. אם יש ירי לכיווננו, אז אתם צריכים לדעת שאתם, כמובן, אתם בלי נשקים, אז אנחנו לא אמור להגיד לכם שאתם לא מתערבים, אבל אנחנו מנהלים את האירוע, אתם רוצים אחרינו לצד השני מהירי, מתכופפים, אנחנו נגן עליכם, יגיע סיוע, ואם יראו לנו טילים נ"ט, כולנו נחכה אחד הרבנות הצבאית. עכשיו, תראה, זה, המעבר, ברגע שהוא אמר לי, עכשיו חצינו את הגבול, יש את השטח חיץ, עכשיו חצינו את הגבול, נכנסו לתוך סג'איה, לא אגיד לך שלא פחדתי, פחדתי מאוד אפילו.
זה לא אזור נעים.
בשקט בשקט, גם אשתי לא ידעה מהרגע הזה שנכנסתי, היא ידעה רק ביציאה, לא רציתי שתהיה בלחץ של השעתיים האלו, שלוש, וכשנכנסנו לתוך סג'איה ופגשנו את מח"ט יפתח ואת המג"ד ואת הלוחמים וצחקנו ודיברנו וירד כל המתח, כשחזרתי למשרדים וישבתי עם יוסי על העורך שלנו על החומרים, העורך וידאו, אמרתי, מה עשית? כאילו, אז כבר כאילו הבנתי שהייתי במקום מאוד מסוכן. עם מה חזרתי משם? חזרתי הרבה, ובמלחמה הזו אני לומד הרבה מאוד. אני נפגש לפחות פעמיים בשבוע עם קציני צבא, ולומד הרבה דברים שלא ידעתי בעבר. אבל לקחתי דבר אחד, שפגשתי את הלוחמים של חטיבת יפתח, את המח"ט, את כולם, אמר לי, מחר תפתח, אתה הראשון שהם ראיין אותי במלחמה הזו. ואני יודע שהיו הרבה שביקשו ממנו להתראיין. הוא גם החליף את אלוף משנה בן בסט, השם קום דמו שנפל באותו אזור בסג'איה. הוא אמר לי, אתה ראשון, ואני שמח שזה אצל חרדים, ושחרדים נמצאים פה בתוך סג'איה ומתעניינים בצבא והכל, זה הרגע שמלמד יותר מהכל על האחדות שנמצאת בתפארתה. וכשהלוחמים מדברים איתי על נושאים אחרים, ואתה קולט שהם רובם, יש את אלו שצריכו להסתדר עם חדשות, לשמוע, לצאת, לחזור, אבל
אין
רובם...
אין להם מושג.
אין להם מושג מה קורה כאן. זה, וזה לא, זה לא סיסמה, זו האמת.
הם בלי, צריך לומר, הם בלי טלפונים. בלי טלפונים חכמים לפחות.
הייתי באמת בשוק, ויום למחרת שהייתי חזרה באולפני ופוליטיקה, אמרתי להם בשידור, תשמעו, זה פשוט מטורף. הניתוק הזה בין העולם שנמצא בתוך רצועת עזה, בין המלחמה, לבין הפוליטיקה שאנחנו מדברים עליה. אוי לנו, הם ידעו מה קורה כאן ברשתות החברתיות. ועזוב שהרשתות נהיו כבר מגעילות גם ברמה של יום שיש לך 16 נופלים, וממשיכים לריב איתך כן ביבי לא ביבי.
אני רוצה אבל לשאול אותך משהו אחר. בסופו של דבר אתה הבאת את כל התיעוד הזה לתר כיכר שבת, אתר שהוא חרדי למהדרין.
אגב, חלקים גדולים ממנו גם בחדשות 12.
לגמרי. אבל אני דווקא רוצה לשאול על חלק של כיכר שבת. מה לדעתך זה עושה כל התיעוד הזה לצעיר חרדי שאומר אותך?
או, זו שאלה. אני חושב שחרדי שצופה ורואה את תשעי כהן, מתנצל שמדבר על עצמי מגוף שלישי, אבל מדבר על הצופה עכשיו, רואה את תשעי כהן מדבר עם המחת ועם המגד, וברקע קולות ירי, ואת הלוחמים, מאות הלוחמים שמסביבנו בצילומים רואים אותם, ורואה את שטח האש, רואה את בתוך סג'איה, מה זה סג'איה, ולא מצילומים של דובר צה"ל, אלא העיתונאי החרדי מביא לו את זה בכלי ראשון. זה גורם לו עוד, זה עוד מדרגה שאנחנו עולים איתה, שמבינים מה רצו מאיתם בשנה האחרונה. ואני אגיד לך כך.
חיבור רגשי?
עזוב את החיבור רגשי שוודאי קיים, עזוב את כל מה שקורה כאן, ובאמת זה משהו לחרדי לצמוד לדבר כזה, ואני רואה גם את הנתונים. זה ההבנה שאנחנו צריכים להכיר בזה. אנחנו כציבור חרדי, ויש גם הרבה מהלוחמים, ופגשתי שם לוחם שביקש לדבר וליצור, כשאתם לומדי התורה, הם ששומרים עלינו, ואנחנו נשדר את זה השבוע בעזרת השם, כאילו ראית שם גם את זה, אבל לצד ההכרה שלנו בלימוד התורה, והידיעה עד כמה לימוד התורה זה אחד הדברים החשובים במדינה היהודית, אנחנו צריכים להבין, ואני חושב שמבינים את זה יותר ויותר בכל יום שעובר ועוד נופלים, שיש כאלו שלא מכירים בערך לימוד התורה. אין מה לעשות, אתה לא יכול להכריח בן אדם שגדל, אתה יודע, יש מי שאומר תינוק שנשבע, יש מי שאומר, אבל בסוף יש אנשים שלא יודעים מה זה לימוד התורה. אתה לא יכול להתנצח איתו ולהתחיל לספר לו סיפורים שהילד שלך הוא כמו הילד שלו, ומה ששמענו אז נראה לי מגולטנופ וחוק יסוד לימוד תורה. זה לא משנה בכי הוא זה מהכרה שלי ומהערך שלי בלימוד התורה. אתה צריך לדעת שבצד השני, עד כמה שאפשר להגיד צד שני בכלל בימים כאלו, ואני אולי צריך לחזור בי מהאמירה של צד שני, אבל יש כאלו שלא יודעים מה זה לימוד תורה, וכשהילדים שלהם, או הבעלים שלהם, או ההורים שלהם, נמצאים עכשיו ברצועת עזה, וכל יום הם רועדים מהצמד המילים מותר לפרסום, אתה צריך לדעת שיש כאלו אנשים במדינה, והם מוסרים את נפשם גם בשבילך, ואתה צריך לדעת איך לדבר איתם. ואני אומר עוד פעם, ביום שאחרי המלחמה אנחנו נחזור לוויכוחים, גם על חוק הגיוס, אבל הוויכוחים האלו צריכים להגיע ממקום אחר, גם מהצד החרדי, שצריך לדעת...
מכיר את האירוע עכשיו קצת יותר.
בדיוק, מכיר את האירוע הרבה יותר, לא קצת יותר. אגב, אני חושב שגם מהצד השני, שוב, לא אוהב את ההגדרה הזאת צד שני, אבל גם אלו שחושבים שמחר צריך כל החרדים להתגייס ביום אחד, יהיה פה דיון, הדיון הזה צריך להגיע ממקום אחר ובשפה אחרת ובדיון, אתה יודע, כמו בני משפחה שמתווכחים ביניהם ואחר כך חושבים לסעודת שבת.
אני דווקא שמעתי איזשהו דיון שנורא מעניין אותי ואני מאוד הייתי רוצה לשמוע אותך בעניין הזה, דווקא אצל חבר'ה חרדים שיצא לי לשמוע, שטוענים שלמעשה היום המלחמה כבר לא מורגשת ברחוב החרדי.
מה פתאום?
כן?
מה פתאום? איזה לא מורגשת? ודאי שהיו לך את ההזדקות בירושלים, אז אתה הרגשת, או בבני ברק הרגשת יותר.
זה כבר כמעט.
אני חושב, אני חושב שגם בערים שאינן חרדיות, ירד מפלס הלחץ ביום-יום. אתה רואה יותר אנשים ברחוב. ודאי שמי שיש לו בן משפחה, או ילד, או בעל, או זה...
הוא חי את זה.
חי את זה.
חי את זה לגמרי.
הדבר שהכי מפחיד אותו זה שלוש דפיקות האלו על הדלת, וכל שכן שמבקש שקית חלב הוא נלחץ.
ראיתי דבר מדהים, אתמול בלילה ראיתי בפייסבוק,
שלט שלא לדפוק.
נא לא לדפוק, כאן גרה מישהי שנשואה למילואימניק.
זה אמיתי.
תשמע, זה פשוט שיקף
את זה לפני חודש.
את הפחד המצמית הזה.
לפני עסקת החטופים, שהיה את החלק הראשון של התמרון, הייתי בפתח תקווה, ואז אמרתי, נקפוץ לחבר במפתיע, אתה יודע, חבר טוב שאני יכול לדפוק בדלת מתי שבא לי. נתתי כמה דפיקות, והוא לא היה בבית, אשתו הייתה לבד הבית. הצרכות שהיא צרכה, ואני רציתי לברוח, אבל אמרתי, זה עוד יותר גרוע. חיכיתי, אמרת לי, מה אישה, מה אתה דופק? אמרתי לה, סליחה, צודקת, וזה היה עוד רגע שאתה מדבר איתי על ההבנה.
פעולה פשוטה ביותר.
השלוש דפיקות האלו של דופק לחבר, והוא יודע שאין מישהו שאמור להגיע עכשיו, בטח אחד שידפוק בדלת. זה עוד, שוב, אנחנו, אני אומר את זה עוד פעם, מכירים בלימוד התורה, הכל בסדר והכל נכון, ואני באמת מאמין בזה, לא בשפה מחוץ, חלק ממני זה חלק מהמהות שלי, אבל מי שלא ידע ביום שאחרי להבין מה אלו שרוצים שהחרדים יתגייסו, מה הם רוצים, אתם לא חייבים להסכים, ולא יהיו פה הסכמות, אתם מדבר אתם אלינו בתוך המגזר, כולל אותי, אני הרי גם מדבר עוד 3-4 חצי שנה על חוק הגיוס, ולמה צריך לאפשר ללומדי התורה ללמוד, ומי שלא לומד חייב להתגייס, ויש לא מעט כאלו, אני מדבר על כל זה, אבל ממקום אחר. גם הוויכוחים שלי עם אחים לנשק, שאני חושב שהם עשו טעות איומה שהם חזרו לפוליטיקה, ולעסוק בזה בשעת מלחמה.
אתה לא חושב שכבר חזרנו? הדיון הזה כבר נגמר? התקופה הזאת נגמרה? כבר חזרנו לעסוק ברפש הפוליטי?
לא, לא. לצערי, אני אספר לך משהו. היה את הפרסום של עמית סגל על הדלפה מטורפת, שנדבר עליה עוד רגע, על הפסק דין הצפוי של בית המשפט העליון בביטול עילת הסבירות. ביטול חוק יסוד גם עכשיו צריך לומר. וביום למחרת הייתי באולפן חדשות 12, ויכוח. ואז התחילו להתווכח, פוליטיקה, ומי היו שם? ניצן הורוביץ, ונחמן שי, ומנחם הורוביץ, ועורך דין אורי קורב, ישו שם. ואני גם התווכחתי איתם, הסברתי, וכל היה ויכוח סוער כזה של איזה 3 דקות, ופתאום, באוזניה אומרים לנו להפסיק זה, הגיעה אלמנה שכולה ששעה לפני הלוויה של בעלה שנפל בקרב. ואז אמרתי לעצמי, תקשיב, יצאתי משם מזוזה מאוד מהשידור הזה, מהמעבר אחד הזה. וזה מעבר אחד שלא היה ברירה, כי זה הרגע שיש אחלה פתאום לבוא למצלמה. ואמרתי לעצמי, כמה צודקים השופטים שאומרים, גם אם אתה לא רוצה לשנות את הרכב השופטים שיחרע בפסק הדין, כדי שחיות וברון נראה לי יישארו שתי השופטות ויחריעו למעשה על חודו של כל, יחריעו את ביטול עילת הסבירות, את ביטול חקיקת חוק יסוד, אל תשנה את הרכב השופטים. תשנה את פרסום ההחלטה, את מועד פרסום ההחלטה, את מועד פרסום פסק הדין, תראה מה קורה פה. אנחנו 10 דקות מתווכחים, 10 דקות אחרי, בתוך כדי דיון, עולה אלמנה שבעלה נפל בקרב אתמול, גיבור ישראל, ורבע שעה אחרי זה קיבלנו הזקות בקריות, אקו, זה הזמן, שואלים אותנו תמיד, זה הזמן לדבר פוליטיקה?
השאלה.
האם בגץ לא צריך להבין שאנחנו מצאים באירוע כל כך משמעותי וכזו מלחמה? אגב, זה לא עמדתי, זה גם עמדה ששופטים שביקשו את זה לבית המשפט העליון, שדחו את הבקשה שלהם. תשנו את מועד פרסום פסק הדין.
שאלה, אתה יודע, אם אנחנו בכל זאת מדברים בשבוע, שבו הודחה נציבת שב"ס, זאת אומרת, הפוליטיקה כאן חזרה...
וכמה בן גביר חוטף? ובצדק.
מסתבר שלא מספיק בשביל לשנות את עמדתו.
קודם כל, אני חושב ש... המעשה של בן גביר, אתה יודע מה, נדבר עליו עוד רגע, אין שום השוואה בין החלטה לא להאריך כהונה של נציבת שב"ס שנמצאת בעימות 90 בן גביר, והוא עושה טעות, נדבר עליה עוד רגע, לבין פסק דין תקדימי של ביטול חקיקת חוק יסוד. אין השוואה בין הדברים האלו. ולכן אני חושב שצודקים השופטי העליון שאומרים, לא העת לפרסם את פסק הדין. גם אם אתם משאירים את הרכב השופטים, תדחו את זה בחודש, חודשיים, 3 לאחרי המלחמה, יהיה מספיק זמן לדברים האלו, ואתם לא משנים את פסק הדין, רק את מועד פסק הדין, מתחשבים במה שקורה בתוך העם שלנו, שזה לא הזמן. הרי ברור לכולם שברגע שפסק הדין יתפרסם, המדינה תבער פה מבחינה פוליטית וויכוחים, ועוד פעם השמצות, כאילו זה לא קיים, זה כבר קיים, אבל זה יהיה פי כמה וכמה, ונחזור לשישי באוקטובר.
אגב, צריך לציין שזה לא השופטים שפרסמו את פסק הדין, לפחות לא על פי מה שידע.
לא, אנחנו יודעים שצריך לפרסם זה בשבועיים הקרובים, על זה אני מדבר. מי שפרסם את זה, אני לא יודע אם זה עוזר או שופט. אגב,
שזה מעשה חמור מאוד כשלעצמו.
זה מצוין. עיתונאי צריך להתפלל כמה שיותר הדלפות.
קודם כל, עיתונאי, אין לי ביקורת, אני לא שומע את הביקורת.
פתאום אכפת לך מהדלפות.
לא, אני לא מבקר בכלל את עמית סגל, כי כל עיתונאי נורמלי שם מקבל את הדבר הזה, צריך לפרסם, אין שאלה. אני רק בכל זאת כן, אתה יודע, אנחנו דיברנו פה על כמה חשובה, שנה שלמה דיברנו כמה חשובה מערכת המשפט, וכמה חשוב ניקיון הכפיים של השופטים, שופט שמדליף פסק דין, עוזר של שופט שמדליף פסק דין, בוא נה, זה דבר חמור מאוד. אני כבר לא מדבר, בעד, נגד, לא משנה גם איזה פסק דין. בוא, משפט זה דבר שהוא קרוב לקדושה, זה בוא, דיני נפשות. לפרסם, להדליף, תגיד לי. אחר כך הם יגידו שבית המשפט לא פוליטי, זה הכי פוליטי שיש, הדלפות, בוא. משפט צריך להיות דבר נקי.
מה אתה אומר? בבית משפט אין פוליטיקה. העובדה שאתה רואה שמבטלים בחקיקת חוק יסוד, חוק יסוד ברוב כזה, של חודו של כל, כשיודעים שהיא...
כי הכנסת עשתה את זה בכזה פער עצום.
לא, אבל אתה לא פסל בטענה.
אז אתה גם לא מחוקק.
אבל רגע. אתה לא משתמש ב... שיטה הזו שאתה אומר, צריך לתת פסק דין, רגע.
הטיעון הזה על רווח של הרוב, הוא חרב פיפיות, הוא מת לשני
כיוונים. לא, אבל זה הרבה יותר דרמטי. אתה לא משתמש בזה, כמו שנקרא ממשלת מעבר. זה כמו ממשלת מעבר לכל דבר. אתה מפרסם, דורש מהשופטים, וזה אגב ביקורת של שופטי עליון, שיכתבו את פסק הדין כל כך מהר, כדי ששתי השופטות יוכלו להיות חלק מפסק הדין.
זה לא קשור.
אבל לא היה פסק דין כזה דרמה. רגע,
למה לא? איחוד משפחות של אהרון ברק יפסק הדין אחרון. לא היה דרמטי? מאוד דרמטי.
וכשאתה יודע שאם זה יהיה בהליך תקין נורמלי, הרוב הזה יתהפך לך.
או שכן או שלא.
לא, ברור לנו שזה יתהפך ויהיה רוב לביטול, לנגד.
לי לא ברור.
ברור.
לי ברור שהממשלה הזאת הולכת להתחלף והולכים להגיע שופטים ליברליים, ואז רק הרוב הזה הולך להתחזק. לכן אני אומר, אני לי לא ברור, אני לא יודע מאיפה הביטחון הזה, ונגיד כל תלו
זה. לא, אגב, גם עמית פרסם בנתונים שלו, שהוא אומר בצורה מפורשת, שאם ברון וחיות לא יהיו חלק מהרכב, ודאי שיהיה רוב נגד ביטול חוק יסוד. עכשיו, משתמשים בזה, זה כמו, מה ההבדל בין זה לממשלת מעבר כביכול?
זה לא, לא, זה לא ממשלת מעבר. לממשלת מעבר אסור לחוקק. לשופט יש בחוק יש לו 3 חודשים.
בסדר, אז נו, אז להשתמש בדיוק על הקסקס של הקסקס כדי להשפיע על דבר כזה, כשיודעת שהשופטים שאחריה כבר לא מסכימים איתה, בוא, יש פה מקום גם לביקורת בית המשפט.
אני דווקא פה לא מסכים. אגב, אני לא מתלהב גדול מפסק הדין, אני בכלל לא חושב שהתערבות פה היא מאוד מאוד בעייתית, אבל אני חושב, עוד פעם, כמו שמבקרים את בית המשפט העליון, צריך לבקר גם את הכנסת. גם הכנסת עשתה פה מחטף, לעשות כזה חוק יסוד, כל כך דרמטי, בכזה פער צער, הוא דבר בעיניי שהוא לא יעשה, וכמו שזה לא יעשה, גם בית המשפט העליון לא היה צריך לעשות את מה שהוא עושה. אז פה יש אשמים, רק אשמים, רק אשמים.
שהאיש יהיה חתום על הכפלת כוחו של בית המשפט העליון והסמכויות של בית המשפט ושם
אחרי
המשפט, זה יריב לוין.
חד משמעית.
האיש שהלך ראש בקיר, לא הקשיב לכל מה שאמרו לו, אדוני, שוויה, שוויה, איך אומרים, שיטת הסלם, לאט לאט, אל תלך ראש בקיר, אל תכריז מלחמה, אל תכריז מלחמה על כל מערכת המשפט. אמרו לו את השרים, וכולל ראשי סיעות חרדיות, וראשי סיעות הקואליציה. אמרו לו, תרגע, לא כל כך מהר, לא בכזו אגרסיביות, אל תכריז מלחמה. הוא עשה את זה, והיום הוא יהיה חתום כנראה על הבן אדם שנתן את הכוח הכי גדול שהיה אי פעם במשפט העליון.
בעיניי לקח פוליטי מאוד 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 חשוב. בחברה שלנו שהיא כל כך מקוטבת ויש בה כל כך הרבה קרעים ובגמים, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בדברים, בשאלות הגדולות. כי מי שחושב שהוא יבוא ובכוח, ב4 דקות יעשה אוקוס פוקוס ויתקן את החברה לשיטתו, בדרך כלל הקערה תתהפך לו על הראש. אני חושב שיש פה משהו שאם יש פוליטיקאים שמאזינים לנו ונמסר לי שיש איזה כמה כאלה, אני חושב שזה...
אחד מהם התכתב איתי עכשיו, לא יודע שאנחנו אפילו מקליטים.
אז אל תעשה לו ספוילר. אז הלקח הזה, לא, שום דבר לא יעבוד בכוח.
נכון,
שום דבר לא יעבוד בכוח.
אפשר, הזכרת את בן גביר, אני רוצה לסיום לדבר על זה. תדע, תשמע יותר נכון. עמדתי בסיפור הזה, קודם כל בני גנץ, אתה יודע, תקפתי אותו גם במהלך המלחמה סביב הפוליטיקה שהם עשו על תקציבי החינוך החרדי, והאמבוש שהוא עשה לנתניהו במסיבת העיתונאים המפורסמת במוצאי שבת, לדעתי הוא לא התנהל נכון ברגעים האלו. אבל הוא מיום ליום מלמד אותי עד כמה יש לו החלטות של מנהיג אמיתי. העובדה שלמרות מה שבן גביר עושה לו, ובן גביר, על זה אין חולק, מפר הסכם שהיה בין נתניהו לגנץ, נתניהו, וזו העמדה של דרי וגפני, צריך להפעיל את כוחו כראש הממשלה, ולמנוע את החלפתה של נציבת שירות בתי הסוהר, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים.
רק פרוצדורה צריך לספר למאזיננו.
שהוא רק ממליץ לממשלה.
הוא רק ממליץ, הממשלה בסוף סוברנית להחליט. הממשלה סוברנית
להחליט. אם נתניהו רוצה למנוע, יכול למנוע. אנחנו לא יודעים, נתניהו, אנשים בליכוד, תדרכו בקואליציה, שהיה הסכם, וגנץ חזר בו, לא היו דברים מעולם, ובדקתי את זה גם עם אנשים בליכוד, וגם אצל גורמים אחרים במפלגות הקואליציה. והעובדה שלמרות כל זה, הרי גנץ מבחינתו יש לו הזדמנות לומר, עד כאן ביי. איני יכול עוד ולפרוש.
הוא, כל עוד יש חיילים בעזה.
וזה האירוע, שהוא בא ואומר במסיבת עיתונאים, אני לא בקואליציה כדי להיות חלק מהממשלה, משהו כזה, אלא כדי לנצח את המלחמה.
והוא נשאר, באמת מתכוון לזה.
והוא מאמין בזה. ומהרגע הראשון הוא נכנס, כשהוא ידע שהוא יחטוף ביקורת, ושיהיו כאלו, ושיתחילו הלחצים, שהוא יפרוש לפני
ויש,
הזמן.
ויש, אני יכול להעיד כמה יש.
והוא נשאר, ואני יודעת כמה חשובה לו המלחמה הזו, ולהיות חלק ממנה. ואם בני גנץ פורש מהממשלה, הספירה לאחור החלה.
חד משמעית.
לא של הממשלה, של המלחמה.
בוודאי.
גם של הממשלה,
גם וגם, של המלחמה.
וזה ביטחון ישראל באירוע הזה.
ולכן הוא מגלה אחריות אדירה.
מגלה אחריות, ואני לומד להכיר אותו, ואני מכיר אותו הרבה שנים, ואנחנו מדברים, ורעיונות, כמובן לא שיחות חבריות, תהיה רגוע, אבל...
קיוויתי.
לומד להכיר אותו יותר ויותר, ואני חושב שמגיע לו על זה באמת ציון לשבח. אני אומר את זה לא כעיתונאי ולא כמגיש ולא ככיכר השבת, אני אומר את זה כאזרח במדינת ישראל, שאולי קצת יודע משהו במה שקורה שם בחדרים הסגורים, קצת. בני גנץ לימד אותי כאזרח ש... איך אומרים? האחריות מחייבת.
שמע, אני חושב שלסי...
יכול להיות שאני אחטוף על ה...
אתה תחטוף.
אני
אדאג לזה באופן אישי.
אני אומר את האמת שלי, ואני חושב שגנץ בסיפור הזה לימד אותנו מהי מנהיגות.
שמע, עם כזאת אהבת ישראל, לדעתי, אי אפשר לטפס גבוה יותר, ולכן זה הרגע לסיים בסי. מה יותר מזה? שיהיה לנו רק בשורות טובות. רק בשורות טובות לכל המסורים.
תודה רבה.
ומיין.
אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.